כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
כתבה בניו יורק טיימס לימדה אותנו כי הורים שחורים רבים בארצות הברית מרגישים כי מסגרות בתי הספר מפלות את ילדיהם, ולכן הם יוצרים מסגרות לימודיות אישיות בהם הילדים לומדים על ההיסטוריה והתרבות השחורה. נדבר על זה עכשיו, נעשה זאת עם הפרופסור יפעת ביטון, מומחית לשוויון, משפט ותרבות מהמכללה למנהל. הפרופסור ביטון, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל, שלום.
במקום לפעול לטובת האינטגרציה, הם פונים להפיכת מסגרות שחורות דווקא.
תראה, זה מהלך בהחלט לא שגרתי. בעצם אמריקה, אם נאמר את זה, כמעט 70 שנה אחרי, או סליחה, כ-60 ומשהו שנים לאחר ביטול הסגרגציה בבתי הספר, ההפרדה בין שחורים ולבנים, בעצם אנחנו רואים בו שוב את המהלך הזה של הפרדה בין שחורים ולבנים, אלא שהפעם ההפרדה הזאת נעשית לכאורה מרצון. למה לכאורה? הרעיון הזה של הפרדה בחינוך כדי למנוע מילדים שהם באים מאוכלוסיות מוחלשות להרגיש שהם פחות טובים ולהרגיש שהמורים פחות מאמינים בהם וכיוצא באלה, הוא לא רעיון מופרך, אבל הוא רעיון שבסופו של דבר מייצר מציאות של הפרדה מחודשת. עכשיו, ההפרדה הזאת היא הפרדה שנועדה, אתה יודע, להעצים את הילדים. אנחנו רואים את זה למשל בצורה מאוד ברורה קורה בהקשר של בנים ובנות. יש הרבה מאוד מסגרות, גם בארצות הברית, ועכשיו לאחרונה מתחילים זה גם בישראל, שבהם יש הפרדה בין בנים לבנות, שההפרדה היא לא על בסיס דתי. כלומר, היא לא על בסיס ההנחה שגברים ונשים או בנים ובנות אסור להם להיות יחד מבחינה דתית, אלא מתוך איזושהי הנחה שבגיל הבגרות בנים ובנות היכולות שלהם למסות את המיטב מעצמם יבואו לידי ביטוי בצורה טובה יותר אם הם ילמדו בנפרד.
והמחקרים גם מראים שכאשר בנות צעירות, נערות, לומדות למשל את תחומי המדעים והמתמטיקה בנפרד מבנים, הן מצליחות הרבה יותר.
יפה, אז יש פה נתון מעניין לגבי המחקרים. תראה, אני בודקת את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, בעיקר לנוכח כל התופעה הזאת של הפרדה בין גברים ונשים שמתחילה להתבסס בצורה מאוד אינטנסיבית ומדאיגה במערכת החינוך בישראל, במערכת ההשכלה הגבוהה בעיקר. והמסקנות הן לא חד משמעיות, כלומר, כאשר לומדים בסביבה נפרדת לגמרי, הטענה היא שאין השפעה משמעותית על ההצלחה של הבנות, שאין אלה שנחשבות למי שמרכז תשומת הלב בכיתות התיכון לא נותן להן. אבל כאשר עושים הפרדה, כמו שאתה אמרת, בכיתות ספציפיות, בשיעורים ספציפיים, כן ניתן לראות את היתרון שבזה. כלומר, אני גם חושבת, כמומחית לשוויון, כמי שאתה יודע, מלאה באמפתיה לכאב של קבוצות שיושבות בכיתה, כמו ילדים שחורים באמריקה, ומרגישות כל הזמן את המבט הזה, שהרבה פעמים הוא מבט שהוא לא צריך מילים, הוא מבט שנותן לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב. יש לי המון אמפתיה לניסיון הזה להשתחרר מהמבט הזה, אבל אני חושבת שההפרדה המוחלטת הזאת היא לא הפתרון. הדרך החיובית והנכונה לטעמי היא למעשה לאמץ את הקוריקולום, את נקרא לזה הסילבוס הלימודי, תוכן ההוראה שמלמדים באותם בתי ספר שחורים של גאווה וצבע
ולהעביר אותו לבתי ספר הלבנים.
בדיוק, ולהעביר אותו
אולי באמת, כי אולי באמת הבעיה המרכזית הייתה שכאשר דיברנו על אינטגרציה, בעצם דיברנו על ילדים שחורים שיובאו לבתי ספר של לבנים, ואף פעם לא להפך, אף פעם לא נכון. תלמידים לבנים שיגיעו אל בתי ספר שחורים.
לתוך שכונות כאלה, נכון, וזאת גם תופעה, זאת תופעה מאוד ידועה, שבעצם באינטגרציה מביאים את הילדים מהמקומות המוחלשים במחאות, אל המקומות היותר מחוזקים. אני יכולה לתת לך דוגמה מהעיר שבה אני גרה, הרצליה, שאני חושבת שיש בה בית ספר מעולה כזה, שהוא בית ספר לאומנויות, שהוא נבנה באחת השכונות שבאופן יחסי בהרצליה נתפסת כשכונה מאוד חלשה, או נתפסה, זה חלק מהעניין, היא נתפסה כשכונה חלשה, הקימו שם בית ספר לאומנויות, והרעיון של יעל גרמן כראשת העיר היה מבריק בעיניי, וחינוכי מהמדרגה הראשונה, היא אמרה ככה, כל הילדים של השכונה מתקבלים, כולם, ללא דופן, אין פה שום סינון על הילדים עצמם של השכונה, בית הספר נועד להעצים אותם. Mm-hmm. עכשיו, את המעט מקום שנותר, אנחנו ניתן לילדי הרצליה המחוזקת, בעצם לריב על הפירורים האלה של מקום בבית ספר מאוד איכותי, בית ספר לאומנויות, שמעניק לילדים שלו, אתה יודע, חינוך איכותי במיוחד, וככה נוצר מצב שבו הילדים שמחוץ לשכונה הם אלה שנוסעים אל השכונה, הם למעשה מתארחים בשכונה במובן הזה.
וזה עושה את ההבדל כולו.
פעילויות של המתנס, בדיוק, פעילויות של המתנס של השכונה עם בית הספר, זה עושה את כל ההבדל, וגם השכונה התחזקה מאוד כתוצאה מהתהליך הזה. צריך לדעת בחינוך איך לעשות את זה, הפרדה לטעמי היא לא הפתרון הנכון.
ואולי מילה לסיום, האינטגרציה, אפשר לומר שזהו, המושג הזה כבר פש מהעולם ב-2019?
תראה, בהרבה מובנים, זאת אומרת, במובן הפורמלי הוא פש מן העולם, בהרבה מובנים אחרים הוא קיים, כי אם אנחנו מסתכלים גם על ישראל של היום, אנחנו רואים שיש הפרדה במרחב בגדול, בין האוכלוסיות השונות. ברגע שיש הפרדה במרחב, אז המציאות היא שבתי הספר שנמצאים בתוך סביבה מסוימת גיאוגרפית, מלקטים לתוכם את מי שנמצאים בסביבה הזאת, ולכן אנחנו כן נמצאים במצב של הפרדה, סגרגציה דה פקטו. אבל האם מה שצריך לעשות זה אינטגרציה מהסוג הזה שאנחנו מכירים פה, שעשו בשנות ה-70, התשובה היא לחלוטין לא. אני בעד אינטגרציה רעיונית של תוכן, לתת מקום וביטוי לכמה שיותר מורשות וחוויות של ילדים שונים וילדות שונות בחברה הישראלית, ואני חושבת אגב שגם סגל ההוראה זה מאוד מאוד משפיע. ככל שאנחנו נראה סגל הוראה מעורב יותר, יותר מורות ומורים ערבים,
באותם בתי הספר שעליהם אנחנו מדברים בארצות הברית, צריך להגיד למאזינות והמאזינים, אלה בתי ספר שכל המורים הם שחורים, במקסימום היספנים, כן? הם כולם לא רק התוכן הלימודי שלהם, אלא גם המורים עצמם.
נכון, נכון, אז אני לא רוצה לראות, אתה יודע, המציאות כזאת שבה כולנו נפרדים, וחוזרים מחוזקים, ועד כשאנחנו נפגשים מחדש, אז בסדר, אז הילד השחור הזה הוא מאוד מחוזק מבחינת המורשת שלו וההיסטוריה שלו, אבל הוא מגיע אל השוק החיים האמריקאי, והוא לא ראה לבנים, זה יכול להיות וסביר להניח שגם הרבה פעמים נוצרת מין תחושת זרות ואפילו עוינות בסיטואציות כאלה, גם אם היא לא מכוונת חלילה. זה לא בריא לנו כחברה, אנחנו צריכים לחיות יחד כל הצבעים, כל המינים, אבל לתת מקום לכל הצבעים ולכל המינים באותו מרחב משותף.
הפרופסור יפעת ביטון, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
מפעל הפיס מפרסם בימים האחרונים קול קורא לתמיכה ביוצרים וביצירה במסגרת מועצת פיס לתרבות, אבל כפי שמספרת לנו היוצרת עינת ויצמן, זה שהוועדה האומנותית מאשרת תמיכה ליצירה לא אומר בהכרח שתקבלו אותה. נדבר על הסיפור הפרטי של ויצמן, אולי נקיש ממנו גם על הכללי. לכאורה חוק נאמנות בתרבות לא עבר, לא נכנס אל ספר החוקים, אבל נדמה שרוח המפקדת בהחלט שורה בכל גופי התרבות בארץ. עינת ויצמן נמצאת איתנו, שלום לך, תודה שאת איתנו.
היי, בוקר טוב.
נתחיל ברשותך עם מעט רקע עבור המאזינות והמאזינים שלנו שפחות מכירים את התחום. מועצת פיס לתרבות היא מועצה שתומכת ביוצרים וביצירה, מאפשרת להם להסתובב בכל רחבי הארץ עם היצירות שלהם כדי לקבל את המענק. צריך לעמוד בפני ועדה, הוועדה מאשרת או לא מאשרת, ובמידה והיא מאשרת, אכן היצירה יוצאת לדרך. זה גם היה המקרה שלך בפלסטין שנת אפס, היצירה שלך, יצירה את התיאטרון. מכאן קחי אותי הלאה.
כן, אנחנו נכנסנו לתוכנית, שזה בעצם פרויקט של מפעל הפיס, שקוראים לו חגיגת תיאטרון, שזה הרצה של הצגות בערבית, בכל מיני ערים וכפרים במגזר הערבי. שובצנו בכפר קבול, היינו אמורים להופיע שם בחודש שעבר, וממש שבוע לפני שההצגה הייתה אמורה לעלות שם, אני פתאום נודע לי, במקרה אגב, אף אחד לא טרח להודיע לי מראש, שיושב ראש מפעל הפיס החליט להוריד את ההצגה מהתוכנית.
את אומרת יושב ראש מפעל הפיס, אנחנו באופן טבעי פנינו אל מפעל הפיס וביקשנו את התגובה שלהם לסיפור שנספר, שאנחנו מספרים עכשיו. מהם לא קיבלנו עדיין תגובה, לפחות לא עד עלייתנו לאוויר. במידה והיא תגיע, אנחנו כמובן ניתן לכם אותה במהלכה. את שוחחת עם אנשי מפעל הפיס?
שוחחתי עם אנשי הקשר שלי שם, שגם נשמעו מבולבלים ולא היה להם בדיוק תשובה לתת לי. זה התערבות, אני חושבת שזה פעם ראשונה שזה קורה, שראש מפעל הפיס מתקשר ליושב ראש מועצת קבול ואומר לו, תקשיב, תוותר על ההצגה הזאת, אני אתן לך שתי הצגות במקום. הוא נתן לו שתי הצגות ילדים פיצוי על זה שההצגה ששובצה בעצם לא תעלה, וככה הוא סגר איזו עסקה בלי בכלל, אתה יודע, זה לא, הוועדה האומנותית אישרה אותנו, כלומר אומנותית עמדנו בכל הקריטריונים.
ומאז לא שמעת מאף אחד, לא מקבול ולא מהמועצה עצמה?
מקבול דווקא כן שמעתי, הם אמרו שהם מאוד רוצים להעלות ההצגה, אם זה לא דרך מפעל הפיס, אז הם רוצים באופן פרטי להעלות אותה. אני עדיין מחכה לתשובה ממפעל הפיס, אני פניתי דרך ארגון הדלה.
אל בית המשפט, אנחנו נספר את זה עוד רגע, אבל עוד לפני כן ברשותך עינת, לכאורה בזמנים בה אנחנו חיים, נדמה שאת עצמך הפכת למין פרסונה נון גרטה, השם היוצרת עינת ויצמן הפך כבר לאיזשהו שם נרדף למה מותר ומה אסור, אבל לכאורה ההצגה הזו, פלסטין שנת אפס, מדוע שהיא לא תעלה בקבול?
אתה רוצה שאני אצדיק, כלומר, אני לא מבינה, אתה רוצה שאני אגיד מה הבעיה, מה אולי הבעיה? אני יודעת שהיה קמפיין נגד העלאת ההצגה. הבעיה היא כמובן כל יצירה שבעצם מנחיכה ומנגישה את הנרטיב השונה, הנרטיב הפלסטיני, את הסיפור הפלסטיני, וההצגה הפלסטין שנת אפס היא הצגה דוקומנטרית על הריסות בתים, והיא בעצם דרך הפריזמה של הריסות בתים מדברת על הנכבה המתמשכת, הנכבה, האסון הפלסטיני שהתחיל ב-48 ונמשך עד היום. כלומר, בעצם זה מדבר על הרס כל הבית הפלסטיני.
ואלה תמות שאנשי קאבול לא יכולים לשאת, לא יכולים או לא
מרגישים שהם
נכונים
להם? סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה
עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית, גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן, תרבות 104.9 ו-105.3 FM,
תהנו בסוף שבוע נעים. הוא לא הבין, הוא קיבל טלפון, הוא אמר בסדר, בוא נחליף אם אתה רוצה לתת לי, הוא בכלל לא ידע מה הסיבות. עכשיו, אני יודעת, וכל הזמן הייתי ככה דרוכה, כי ידעתי שמתנהל קמפיין ושיושב ראש מפעל הפיס מקבל מכתבים ויש לחץ עליו להוריד את ההצגה מהתוכנית. אז אני ככה הייתי דרוכה לקראת זה, אבל יושב ראש מועצת קבול להבנתי לא ידע בכלל על מה מדובר.
אז בעינייך היום אנחנו חיים בזמנים תחילת 2019 שכל יצירה שמנכיחה את הנרטיב הפלסטיני לא יכולה יותר למצוא במה, לא בתל אביב, לא בירושלים, אבל גם לא בקבול?
בקבול היא תמצא במה, כי עובדה ש גם אם מפעל הפיס לא יממן את זה, הם יזמינו את ההצגה. כן, אבל זה נכון שיש רדיפה נגד כל יצירה, לא רק תיאטרון, כן, שמנכיחה נרטיב שמתנגד לנרטיב הרשמי הישראלי. אבל העובדה היא שחוק הנאמנות בתרבות לא עבר, העובדה היא שההצגה שלי, אני דרין טאטור, על המשוררת דרין טאטור, רצה בתיאטרון תמונה, ובכל זאת אפשר לעשות כמה דברים. כן צריך, אני צריכה לסבול קשיים מרובים ומכתבי איומים, וכמובן ערימות של הודעות שנאה שאני מקבלת, אבל אני, את האומנות שלי אני עושה, אני מחויבת לה.
למה את כה מחויבת לה? מדוע התמה הזו שחוזרת ביצירה שלך במהלך השנים האחרונות, גם אסירי הכיבוש, שגם עליה שוחחנו כאן ארוכות במהלך התוכנית שלנו, גם אני דרין טאטור, עכשיו גם פלסטין שנת אפס, מה בתמות האלה נוגע בך כל כך עמוק, שגורם לך אפילו אולי חוסר יכולת להפסיק להתעסק בזה?
אני חושבת שזה הדבר הדחוף ביותר שאומנים צריכים לעסוק בו. כלומר, הדרך היחידה שאני יכולה לחיות במקום לצד עוול מתמשך היא להתנגד לו. זה לקחת את הכלים שלי. עכשיו, אין לי הרבה כלים, כן, אני אומנית. אני אומנית פרינג' שזה באמת הכי... אין לי הרבה אמצעים. ובאמצעות האומנות שלי לנסות להנחיח דברים שהמדינה מנסה להסתיר, והיא מסתירה בהצלחה גדולה. אז זה באמת אמצעים דלים כדי לעשות את החובה שלי כאזרחית פה בישראל.
וזה למרות כל הקשיים שאת אומרת שאת עוברת, והרימות הודעות השנאה שאת מקבלת.
כן, זה מחיר שאני נכונה לשלם, ואני משלמת אותו. זה לא שווה... כזה כיף לי, זה לא פשוט, אבל אני לא חושבת שהייתי יכולה לנהוג אחרת. אני לא יכולה, כי ברגע שאתה רואה את העוול, ברגע שאתה שומע אנשים, אז זה כבר, אני לפחות חייבת לדבר, אני חייבת להעביר את האינפורמציה שאני יודעת החוצה.
נדבר רגע על התמיכה, נחזור רגע לדבר על התמיכה של מפעל הפיס. אתם גם קיבלתם כסף, 15,000 שקלים כמדומני, או לפחות כך עולה מהתביעה שהגיש המרכז המשפטי עדאלה לבית המשפט. ה-15,000 שקלים האלה גם הם נלקחו מכם, או שהם נשארו אצלכם ורק ההצגה לא הועלתה בקאבול?
לא קיבלנו את הכסף.
גם הכסף לא הגיע.
לא. לא, הכסף היה אמור להגיע אחרי שההצגה עולה. ומן הסתם, אתה יודע, אפילו הפיצוי הם לא מדברים, כי כמובן כבר היו לי הוצאות, גם עשיתי חזרות, אני חידשתי תפאורה, כי הצגה לא רצה כמה חודשים, לא קיבלנו כלום.
את מרגישה שאת נמצאת לבד בשדה האומנות, בנושאים שאת מעלה מול קהל?
אני מרגישה שיש לי קהילות חדשות. כלומר, אולי אין הרבה אומנים ישראלים שמוכנים לשלם מחירים כבדים, אבל אני כן מייצרת קהילות חדשות מסביבי, וכל הצגה או פרויקט שאני עושה הוא לא איזה משהו שמרוחק ממני, אני חלק מקבוצה. כשאני מתעסקת עם אסירים, אז עכשיו יש לי המון חברים שהם אסירים משוחררים. אנחנו עובדים ביחד, אני אף פעם לא מנותקת מהחומרים שלי, כן? אני תמיד את המחזה על האסירים הפוליטיים כתבתי ביחד עם האסירים. כשאני עושה את פלסטין שנת אפס על הריסות בתים, אני הולכת לכפרים ואני מדברת עם אנשים שביתם נהרס ואני אוספת עדויות, ונוצרות לי קהילות חדשות, קהילות עבודה, זה קהילות שנותנות לי תקווה על החיים פה.
אבל את לא רוצה גם לדבר אל הקהל הרחב? את לא רוצה שבדרכים אולי אחרות תצליחי לגעת בקהל הרחב יותר ולא רק בקהל המשוכנעים?
בוודאי שאני רוצה. אני חושבת שבמידה מסוימת מדי פעם זה קורה. כשהיצירה שוברת את קירות התיאטרון, כמו שקרה באסירי הכיבוש. רציתי לעשות הצגה על אסירים פוליטיים, ההצגה נפסלה, והתחיל דיון ציבורי סביב ההצגה. הנושא נידון גם במאמרי דעה ובטלוויזיה, ובעצם ההצגה, למרות שההצגה עצמה לא עלתה, הייתה, שברה את קירות התיאטרון והפכה נגישה, השיח על האסירים הפוליטיים הגיע להרבה יותר אוזניים. אז לפעמים יש איזה טוויסט שגורם לזה כן לפרוץ את מעגל המשוכנעים. ולפחות להגיע לשיח, כי הרי זה השדה שבו אנחנו פועלים.
טוב, אז כאמור, אנחנו מחכים לתגובת מפעל הפיס שייתן לנו את הצד שלו. אני מאוד מודה לך, עינת ויצמן, שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
הנושא הבא שלנו, מיליון מבקרים, או ליתר דיוק, 1,018,323 מבקרים נרשמו בשנת 2018 במוזיאון תל אביב לאומנות. מדובר בשיא עבור המוזיאון התל אביבי ובגידול של 23% ביחס למספר המבקרים ב-2017. נמצא איתנו עכשיו האוצר הראשי של מוזיאון תל אביב, דורון רבינה. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
אז אנחנו יכולים לומר, לתת ככה את הסיבות, או יכולים לנחש את הסיבות לאותו מספר סנסציוני. אפשר לנחש שזה החודשיים הראשונים של 2018 עם לואיז בורז'ואה. אפשר לנחש שזה השלושה חודשים האחרונים עם זמנים מודרניים. אפשר לנחש שעל הדרך זה השעון של קריסטיאן מרקלי. אני עושה נכון? ציירתי?
כן, כן. ואפשר להוסיף גם את הצלם היפני רושי סוגימוטו.
הוא מושך קהל סוגימוטו? הוא עלה רק לפני כחודשיים, כמדומני, אוקיי.
כן, אבל הוא בהחלט, ושוב, זה תערוכות גדולות שמושכות, אבל יש עוד הרבה תערוכות אחרות, ויש גם פעילויות, יש לילה לבן והתדר, ותיירים שהגיעו באחוזים גדולים השנה. יש אוסף מאוד רחב של סיבות, אבל בהחלט תערוכות הדגל הן בהחלט העוגן
זה חשוב, דורון, שהזכרת את עניין הלילה הלבן והתדר, כי חשוב שנסביר את זה למאזינות והמאזינים שלנו. מספרי כניסות למוזיאונים, יש דרכים שונות לתרגם אותם למספר. יש את הכרטיס, אבל מוזיאונים גדולים, גם במוזיאון ישראל, גם במוזיאון שלכם, משתמשים במצלמות. מצלמות שסופרו את האנשים. זאת אומרת, העובדים שנכנסים ויוצאים, מצלמה זה מצלמה, כן? זה לא אדם. מצלמה עושה את המינימום שהיא יודעת לעשות. זאת אומרת, אם נגיד יד ושם מצעירים על כמיליון מבקרים, ומוזיאון ירושלים או מוזיאון ישראל מצעיר על כ-900,000 מבקרים, אפשר באמת להכניס את העניין שלכם מעל מיליון מבקרים, גם ללילה הלבן, שהוא לילות מאוד מאוד מושכים, גם האירועים המוסיקליים הגדולים שלכם, ובכל זאת, למרות הכל, זה מספר מאוד מאוד מרשים. השאלה הבאה שלי זה לשאול אותך, עד כמה באמת תערוכות הדגל האלה, כמי שרוצה שיבוא אליו קהל, משנות את הטעם שלך?
שלך אתה מתכוון לצופה?
שלך העוצר.
זאת אומרת, עם פופולריות, עם רייטינג, לכאורה, משפיע. קודם כל, גם אם היינו רוצים לעשות רק תערוכות דגל, מוזיאון לא יכול לעשות כל שנה תערוכות בסדר גודל כמו של זמנים מודרניים. זה תערוכות שאפשר לעשות פעם בכמה שנים, הן יקרות מאוד ותרומות מאוד וכו', אבל מוזיאון מלכתחילה אמור להציע איזשהו תמהיל של תערוכות קומוניקטיביות שמושכות קהל גדול, שמרחיבות את קהל הצופים של המוזיאון, לצד תערוכות שהן יותר מקצועיות או יותר מצומצמות בקהל שלהם, אבל לנו חשוב מאוד לקיים אותם למרות הכל. אז המוזיאון לא יכול לפעול, לכתוב את סדר יום שלו רק על פי מספרים, הוא צריך גם לקדם אג'נדה שיש לו ולקדם אומנות ישראלית ולעסוק בנושאים שהם לפעמים פחות אטרקטיביים, זה המנדט שלו וזאת החובה שלו, אבל הוא כמובן רוצה להגיע לקהל רחב של אנשים ויצר תהודה, לחנך לקליטה של אומנות, ובהקשר הזה צריך לתת קרדיט גדול גם לקהל הישראלי, לא רק למוזיאון, שבעידן כמו שלנו, שבו הכל מגיע אליך דרך הטלפון, דרך המחשב, מוזיאון זה כמעט הטריטוריות האחרונות שצריך לבוא אליהן, וצריך לתת גם קרדיט גדול גם לקהל הישראלי, שעמד הרבה שעות בתור והגיע בהמוניו לאורך השנה הזאת,
אבל את, גם אתה בתפקיד שלך יודע שכדי שהם יבואו לראות את גיל יפמן עם קיבוץ בוכנוולד, הם צריכים את מטיס, הם צריכים את דגה, הם צריכים לדעת שמונה נמצא שם, ועל הדרך הם יעברו לעוד חדר, או אתה מקווה שיעברו לעוד חדר.
אתה צודק מאוד, אבל זה לא דבר שבא על חשבון השני, אלא בא ונוסף אחד לצד השני. אנחנו מוזיאון לאמנות עכשווית ומודרנית, ואמנות עכשווית הרבה פעמים מייצרת תערוכות שהן מאתגרות ומתמיד נגישות ומצריכות תיווך, ואמנות המודרנית היא משהו שנוח יותר לעיכול. אז מראש ה-DNA של מוזיאון תל אביב מאפשר את התמהיל הזה של אמנות מודרנית, של יצירות מופת, שאגב נמצאות באוספי הקבע של המוזיאון, תלויות 365 ימים בשנה, וכל אנסמבל של תערוכות שלא יהיה, הם תמיד יהיו שם והמשיכו קהל ישראלי ושל תיירים, וזה מאפשר לנו גם כן לייצר תערוכות מאתגרות ופופולריות פחות, אבל חשובות ומעניינות מאוד.
עד כמה קשה לכם? עד כמה הקושי הופך בלתי נסבל עם השנים?
לעשות תרבות בישראל, גם מבחינה תקציבית ומהרבה הקשרים אחרים, זה לא פשוט, אבל כמו, גם לא פשוט להיות ישראלי, אבל מאוד מעניין ומסעיר ומעורר להיות ישראלי. המוזיאון חייב להישען על גיוס של תרומות, על הכנסות עצמיות שצריך להגדיל אותן, ויש גם כסף ציבורי. בסך הכל מוזיאון עירוני, זה שמוזיאון עירוני, אנשים לא זוכרים את זה, מוזיאון עירוני מצליח להביא אומנות בינלאומית בקנה מידה כזה, מוזיאון שמצליח לרשום את עצמו בתוך המפת המוזיאון הבינלאומית, זה משהו שהוא בגדר נס, והוא אומר ש מי שעובד במוזיאון ומי שמוביל אותו, מנכ"לית קודמת סוזן לנדאו והמנכ"לית הנכנסת טנה קונאוזיאלי ורצר ראשי, צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לאפשר את הדבר הזה, הוא בגדר נס. אם אתה שואל אם קשה לנו, קשה מאוד, אבל גם מאתגר מאוד, ובסופו של דבר גם אפשרי. זה רק מצריך עבודה מאוד קשה.
אנחנו מקבלים תגובות לרעיון הזה מצד העוקבים אחרינו בטוויטר. שואלים אותנו על המחירים. מה יהיה עם המחירים? למה אנחנו שונים מהעולם? מדוע אין ימים שהם ימים חופשיים? מדוע אין את היכולת שלכם באמת לשמש כמוזיאון של העם?
אז הזכרת לפני רגע את השאלה אם זה קשה, והזכרתי את זה שהמוזיאון צריך לייצר הכנסות כדי להביא את התערוכות היקרות האלה. יחסית לעולם, אגב, מחיר הכניסה למוזיאון תל אביב הוא זול. אבל יש גם משהו שיש בו איזשהו ערך חינוכי, מנוי למוזיאון, מנוי שנתי, ובטח לסטודנטים ולגמלאים, ובעצם רוב האוכלוסייה כמעט לא משלמת מחיר כניסה מלא למוזיאון. רוב האנשים, ויש לנו ניטור של הנתונים האלה, לא משלמים מחיר כניסה מלא. הדרך הטובה היא פשוט להביע אמון במוזיאון, לעשות מנוי ולצרוך אומנות במחיר רצפה. לגבי ימים חופשים, זה מוזיאון עירוני, ויש הרבה אפשרויות לתושבי תל אביב לכניסה בימים מסוים ובאירועים בחינם. אבל מוזיאון, כדי שמוזיאון, לא מוזיאון תל אביב, מוזיאונים בישראל בכלל, יוכלו לפתוח פעם בשבוע את המוזיאון בחינם, זה מדיניות תרבותית, וזה משהו שצריך להגיע מלמעלה, וזה לא משהו שמוזיאון שרוצה לשמור על רמה של תערוכות ועשייה כמו שאנחנו עושים, יכול לאפשר לעצמו. זה אפילו לא עניין של בחירה, זה עניין של מדיניות, ואיפה התרבות עומדת בסדר יום של ממשלת ישראל.
אתה מדבר על מדיניות, אתה מדבר על מלמעלה. מתי באמת תפסיקו לעשות שנור ברחבי העולם ותתחילו אולי לקבל תקציבים? צריך לומר, כ-40 מוזיאונים מוכרים, גרוסו מודו, כן? מוכרים יש בישראל, יחד כולם מקבלים כ-50 מיליון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מינימום שבמינימום. עד כדי כך הלובי שלכם חלש?
לא, קודם כל האחוזים שבהם המוזיאון מתוקצב מכספים ממשלתיים הוא זעום, 3%. ואתה מתאר מילה שיש בה איזשהו נופח כאילו לא מכובד כמו שנור, לא מדובר בשנור. פילנטרופיה וכסף פרטי שמאמין בתרבות ותומך בתרבות הוא משהו שבעולם מאוד מפותח, ויש לו היסטוריה של עשרות ומאות שנים בישראל, הוא פחות נהוג, זה משהו שצריך לחנך אליו, צריך לקרב אנשים, אבל מוזיאונים לא יכולים ואסור שישענו רק על כסף פרטי או רק על כסף ממשלתי, ובטח לא יוכלו להרשות לעצמם להתקיים רק מהכנסות עצמיות. התמהיל הזה, עם ניהול נכון, אומר שישמרו הסייגים האתיים, המקצועיים, של נראות ציבורית ותקינות של ניהול, אבל אין סיבה לשאוף לנתק בין הקהל והאוכלוסייה הפרטית לבין המוזיאון. להפך, יש דרך של הציבור הרחב להשתתף ולתמוך במפעל כמו עשייה תרבותית של מוזיאון. זה לא משהו שצריך לשאוף שלא יקרה.
נדבר על אתיקה לסיום. Mm-hmm. ספר לי על שיחת טלפון אחת שקיבלת מפילנטרופ שאמר לך, אני אתן לך מיליון דולרים אם תציג את הבן שלי אצלך.
היום יודעים כבר לא לשים את האצבע על החוגה. טוב, אני דור קודם, אני אומר חוגה ולא מקשים. אין שיחות כאלה, לא מתקיימות שיחות כאלה, ודווקא היום בעולם של שקיפות, ואתה יודע מה, גם יודעים מי עומד בראש המערכות, ולא, אני חושב שאנשים לא מעלים על דל שפתיהם בקשות מהסוג הזה. דווקא השטחים האפורים הם המקומות שבהם צריך מאוד להקפיד, ובעידן של שקיפות ושל מבחינתי, האתיקה והשם של המוזיאון הם דבר שאסור לסכן, וזאת חובה שלנו בדיוק כמו החובה ליצור עניין ותוכנית אטרקטיבית.
מה זה האפור?
האפור זה מקומות שבהם יש אומנים, שיש אספנים שאוספים אותם, והיו שמחים לראות אותם במוזיאון, ואנחנו יודעים להגיד שיש לנו סדר יום, ויש לנו אומנים, והאחרות כאן לא נעשות על ידי איש אחד, עוצר ראשי הוא לא הבן אדם היחיד שמעצב את סדר יום, ויש לנו גם פורום של עוצרים בכירים, ויש גם ועדת ארוחות עם אנשי ציבור, זה מוסד ציבורי, זה מוסד ציבורי שמחויב לכללי אתיקה חמורים ביותר, ואין סיבה, אין סיבה לענות למה שמכיל שיקולים זרים. אנחנו במרכז הבמה, אנחנו נמצאים במקום מרכזי, שקוף, ואנחנו מנהלים אותו ככזה, והאמת, בגאווה גדולה, אני מאוד גאה בהכרעות שנעשו כאן, מה לעשות ומה לא לעשות לאורך השנים.
מה תהיה גולת הכותרת ב-2019?
ב-2019 יש לנו הרבה תערוכות יחיד של אומנים ישראלים. יש לנו תערוכת אקלים מאוד יפה ואטרקטיבית. יש לנו תערוכה שתעסוק ב-New Age ומושג הרוחני באמנות, תערוכה בינלאומית גדולה, ועוד הרבה הרבה דברים שהאמת, כדאי שאני אשמור בתור סוד פתייני כרגע, כי הלוח מונח לפניי, אבל צריך גם לשמר את עקרון ההפתעה. יום הולך להיות שנה מאוד מאוד יפה, 2019.
דורון רבין, עוצר ראשי מוזיאון תל אביב, ותודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.
תרבות 104.9, 105.3 FM, אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. העולם כולו, במיוחד גרמניה, אבל העולם כולו, יציין השנה 2019, 100 שנים להולדת הבאוהאוס, בית הספר לאדריכלות, שפעל רק 14 שנים, אך הצליח ליצור אסכולה מהחשובות ביותר באדריכלות המודרנית. נמצא איתנו עכשיו הפרופסור האדריכל ערן נוימן מאוניברסיטת תל אביב ומארכיון עזריאלי לאדריכלות שבמוזיאון תל אביב לאומנות. שלום לך פרופסור נוימן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום גואל.
איך ב-14 שנים מצליחים ליצור תעודה שכזאת ואסכולה שלמה?
בגלל תפיסה שהיא מאוד פרוגרסיבית. זאת אומרת, מה שבאוהאוס הציע, אגב, לא שלא הציעו את זה גם בתי ספר אחרים באירופה באותה תקופה, אבל באוהאוס היה פרוגרסיבי ביותר מביניהם. ודחף רעיונות שלא נראו בשום מקום אחר, בגלל זה נתן לו נראות מאוד גדולה. זה מצד אחד. מצד שני, גם היו לו שלושה מנהלים, שכל אחד מהם היה מאסטר בפני עצמו, גם ולטר גרופיוס וגם הנס מייר ומיס ונדרו, כל אחד שידע, הם ידעו טוב מאוד איך למתג את בית הספר ולהביא אנשים מצוינים ללמד שם, ובגלל זה זה ככה תפס בצורה משמעותית.
עכשיו אנחנו צריכים לדבר גם על נקודת הזמן. נקודת הזמן היא בין שתי מלחמות עולם. למה זה התאים בדיוק לאותו הרגע?
זה התאים כי היו מהפכות מאוד גדולות. א', צריך לזכור שהבאוז נפתח ממיזוג של שני בתי ספר, אחד בית ספר טכנולוגי ובית ספר שני שהיה בית ספר לאומנות. מי שמקים את הבית ספר זה גרופיוס, הוא מקים אותו בוויימר, לפני שהבית ספר עובר לדסאו ואחרי זה לברלין, הוא מקים אותו בוויימר, ממיזוג של שני בתי הספר האלה, אחרי מהפכת העשייתית מאוד גדולה, מהפכות חברתיות, תפיסות בתקופה ש... אידיאלים כאלה ואחרים פורחים, ולכן הבאוז מרגיש, גרוביוס מרגיש שהבית ספר צריך להגיב למה שקורה מסביבו, ולהציע אדריכלות, שתהיה אדריכלות שונה, מודרנית, ממה שנראה, ממה שראו עד אותה תקופה.
כי מה?
כי החברה הופכת להיות הרבה יותר פרוגרסיבית, החברה הופכת להיות יותר שוויונית גם, ואנחנו נתקלים בטכנולוגיות חדשות, שנכנסות, ולכן האדריכלות צריכה להתאים את עצמה למה שקורה. זאת אומרת, האדם במובן הזה, אנחנו מדברים כבר על תפיסה של אדם, שהוא אדם אוניברסלי. זה גם מה שמיס מדבר עליו, אדם שהוא בינלאומי. ולכן האדריכלות גם צריכה להיות בינלאומית, וצריך להציע איזו תפיסה של משהו שהוא בינלאומי, ושהוא לאו דווקא בהכרח לוקלי. ומתוך הגישה הזאת, הבאוס צומח.
והבאוס צומח ומציע מה?
הוא מציע, תראה, הוא מציע, הבאוז מאוד מגוון, אי אפשר לתפוס אותו באופן מונוליטי, כי היו שם הרבה אנשים, הרבה מורים מגישות שונות, אבל הגישה המרכזית שלו הייתה תפיסה של אדריכלות מאוד מאוד רציונלית ומאוד פונקציונלית. מה שגורה, צריך להבין, הבאוז, בעיקר שהוא מגיע בגרמניה, הוא לא הבית ספר המוביל. פה בתל אביב, אגב, אחד התאוריות השכיחות זה לקרוא לאיזה סגנון הבאוז. הסגנון, באוז זה לא סגנון, באוז זה בית ספר שהיה...
כמובן.
ואמר דסר, מה שצמח מתוכו זה הסגנון הבינלאומי. בגרמניה באותה תקופה, התפיסה הרווחת היא תפיסה אקספרסיוניסטית. זאת אומרת, איך האדריכל או האדריכלית צריכים להביע את עצמם באופן אקספרסיוניסטי. אני מניח שהמאזינים מכירים את פרנק גרי. פרנק גרי היה נחשב היום אדריכל נאו-אקספרסיוניסט. הבאוז דוחה את זה, הוא אומר שהיצירתיות של האדריכל...
כל הקשקושיאדה הזאת, כן, תפסיקו עם הנצנצים.
זה לא מעניין, מה שמעניין שהאדריכלות צריכה להיות פונקציונלית, צריכה להיות יעילה, ולכן אנחנו צריכים לדחות מעלינו את כל האורנמנטים, צריכים לדחות את הצורניות הייחודית, לעשות אדריכלות, שמה שלקורבוזיה אחרי זה קורה לאדריכלות שהיא כמו מכונה, אדריכלות שהיא פונקציונלית, פונקציונלית. זה הדבר המרכזי שהבאוז מביא. עכשיו, מה זאת הרציונליות? אתה יודע, תשאל כל אחד ואחד מהמורים שם.
כל אחד יגיד את זה אחרת, כן. אבל כשאנחנו חושבים, אנחנו האדיוטות, כשאנחנו חושבים באוז, אנחנו חושבים קופסאות, נכון?
כן, שזה, אתה יודע, שזה אחד הגישות. התפיסה של לדבר על אדריכלות, אם אנחנו מדברים על אדריכלות שהיא פונקציונלית, אז לדבר על אדריכלות שהיא קובייתית. שהושפעה גם מזרמים שהיו בקוביזם ומהפוריזם שהיו באירופה באותה תקופה, זה הכי יעיל, זה הכי קל לבנות את זה, זה הכי יעיל לחיות בתוך זה. תאר לך שאתה צריך לחיות בדירה שיש בה המון קווים עגולים ועקומים וכאלה, ואז תתאים רעיתים לזה.
איפה שמים את הספה לעזאזל?
כן, זה מתחיל להיות בעייתי.
עכשיו צריך לדבר על באוז כאן אצלנו בישראל. אריה שרון שבנה לנו את המדינה פחות או יותר, הוא היה תלמיד של אותו מוסד. הוא באמת לקח מה שלמד שם ועשה קופי-פייסט?
אריה שרון היה אחד מארבעה בוגרי באוז שלמדו אדריכלות, כנראה החשוב מביניהם, למרות שגם מוניו ויינראוב וגם מיסטצ'קין היו חשובים מאוד.
מוניו גיטה, היה אבא של.
כן, היה אבא של. עמוס גיטה, אדריכל מאוד מאוד חשוב. הם לא עושים, אף אחד מהם לא עושה ממש קופי-פייסט. הם מגיעים לארץ ועושים איזה סוג של אדפטציה, של אדפטציה מקומית לתפיסות הבינלאומיות האלה. זאת אומרת, שרון שהוא מגיע לארץ ורואה את כל האקלקטיות של מגידוביץ' והסגנון הוורנקולרי, הסמי-ערבי שצומח פה, הוא לא מבין את זה. הוא חושב שמה פתאום תל אביב, שעיר מודרנית, נבנית בסגנון הזה. היא צריכה להיות מודרנית כמו כל עיר מודרנית אחרת באירופה, וצריכה להיבנות בסגנון הזה. ועדיין, האקלים פה הוא שונה, ושרון מבין אקלים. אז לכן צריך לעשות איזה אדפטציות שהן מקומיות, ואז הוא עושה מין מודרניזם ישראלי מקומי, שיש לו אפיונים שונים, כי אתה תסתכל באותה תקופה, מה שהיה מעניין בבאז, זה גם מה שהפך אותו להשפעה שלו לכוח גדולה, ונתן לו את השם בינלאומי, כמעט כל הסטודנטים שם, כמעט אחד מהסטודנטים שם לא היה גרמני. היו סטודנטים שהגיעו מכל רחבי אירופה, ואחרי זה הם נפוצו בעולם כולו. אז אם תסתובב במיאמי, חלקם הגיעו למיאמי, הבאז נסגר ב-33 בעקבות, הנאצים סוגרים את הבאז, הוא היה יותר מדי פרוגרסיבי עבורם. אז כל הסטודנטים והמורים, הם מתפזרים בעולם כולו, תסתובב במיאמי, תרגיש לך קצת תל אביב, כי היא גם נבנתה בסגנון הבאז, אבל עדיין יש הבדלים, למשל במיאמי, הבתים הם לא לבנים, הם בתים צבעוניים.
נחמד.
תל אביב זה קיבל, הפרשנות של המודרניזם של הבאוס קיבלה את התפיסה הלבנה. וגם באספקטים האקלימיים. תסתובב גם במרוקו, במרוקו, בקזבלנקה, באטאבאט, יש גם באוהאוס, אבל זה גם שם, זה קצת שונה. אז הרעיונות האלה, זה אחרי זה מעניין לראות איך הם בכל מקום מקבלים איזו פרשנות שהיא פרשנות יותר מקומית.
וזה מה שהם רצו, הם רצו לוקליות, אז זה הגיוני לגמרי שזה יקרה. שאלה נוספת רק לסיום ברשותך, כשאנחנו אומרים על ההשפעה שלו, היא ניכרת גם היום או שזה נשאר כמונומנט?
אני חושב שאתה יודע, באוז, מבחינת התפיסות, הרעיונות, הגישה נשארה, כי אנחנו, אז באופן 100 שנה אחרי, אנחנו חיים בתקופה דומה, אחרי מהפכה טכנולוגית, המהפכה הדיגיטלית, כשהעולם כולו, אגב, זה מעניין לראות את הבאוז, שהיו בו את הרעיונות הכי פרוגרסיביים, תמכו במקביל לפשיזם, בדומה לדברים שקורים היום, שאנחנו רואים שהעולם הולך לכיוון מאוד מסוים, אבל במקביל צומחות תפיסות פרוגרסיביות, אז האקלים הגלובלי הוא אקלים דומה של מה שהיה אז, למה שקורה היום, ואני חושב שבמובן הזה, הבאוז כאן הציב איזו תפיסה, איזו פרדיגמה, שבהחלט יכולה להתאים למה שקורה היום, כמובן עם ביטויים אדריכליים אחרים, כי אנחנו חיים בעולם אחר, עם טכנולוגיות אחרות, אבל הגישה שלו היא בהחלט רלוונטית עדיין.
מעניין. טוב, אז יום הולדת שמח לבאוהאוס, ממש 2019, 100 שנים להולדת בית הספר, ואחר כך גם האסכולה, הפרופסור ערן נוימן. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
יום טוב.
נים, סיפרו לנו כי המחקר סביב עיניה של המונה ליזה, הז'קונדה של דווינצ'י, לעולם לא הסתיים, כי אף פעם לא נצליח להבין כיצד הצליח המאסטר לגרום לכך שנדמה שעיניה של המונה עוקבות אחרינו ולא משנה להיכן נלך. אז לא, הגרמנים עכשיו באו שוב לחרב את המסיבה. במחקר שהם פרסמו, הם אומרים כי התחושה היא שהיא מתבוננת הז'קונדה רק לצד ימין, לא עלינו כאשר אנחנו מסתובבים במרחב. שלום לאומן ולבלש האומנות, יונתן הירשפלד.
בוקר טוב, גואג.
הגרמנים האלה, אני אומר לך...
זה כל כך מצחיק. זה כל כך מצחיק. אז המדע גילה שחפצים דוממים לא באמת קסומים. אני פשוט אגלית. אני פשוט עמום.
אוקיי, עכשיו גמרנו לצחוק ונתייחס לזה ברצינות. הרי זה היה סי כוחה של הז'קונדה. הרי תמיד אמרנו, אותה הסיבה שדווקא המטר על מטר הזה הוא זה שמושך את כולנו להתבונן בכל הזמן, זה המבט, המבט של המונה ליזה. אז מה הם באים עכשיו לקלקל לנו?
הם לא מבינים שלושה דברים, הם לא מבינים מה זה מדע, הם לא מבינים מה זה אומנות, והם לא מבינים מה זה מבט. אז בואו נפרק שנייה את האי-הבנה שלהם. אחד, מדע לא בודק באופן מדעי איך אנשים מרגישים. זה לא בדיקה...
אוקיי, נייס.
אנשים מרגישים שזה מתבונן עליהם, מה בדקתם פה? אחד. שתיים, לא ככה עובדת אומנות. אומנות היא לא יצירה שאמן עושה והולך הביתה. אומנות היא יצירה משותפת של צופה ואומן. הצופים... הם לא רק חור של תוך היצירה קופצת, הם מקרן, שמקרין את החוויות שלהם. בן אדם שאף פעם לא אהב, לא יבין שיר אהבה. בן אדם שגדל ביער, לא יבין ציור על כתיפה. לא, אתה מביא את חוויית חייך. אז מה זה מדע? וגם מה זה מבט? איך עובד מבט? מה, אתה אף פעם לא הסתובבת אחורה כי הרגשת שמישהו מסתכל עליך? זה קורה כל הזמן, מבט זה לא, זה פשוט מחקר כל כך ממש איגנובלי. צריך להגיד, בהיסטוריה של המערב היו אינסוף ציורים שלגביהם היו מיתוסים. מריות בוכות, אנשים שהלכו לכנסייה וראו את ישו מדמם. בכלל לא רק, לא, צריך להגיד גם, הרבה פעמים לחוויות כאלה יש המון עדים, המון אנשים היו עדים, אתה יודע שבמאה השלישית, סן דמי, דניס הקדוש, ערפו את ראשו והוא הלך עם ראשו הקדוש בפריז ונעם. אלפי עדים ראו את זה. אלפים, אלפים, יש עדויות שהם העידו שהם ראו את זה. אז מה אתה, תגיד, בדקנו באופן מדעי וגילינו שאי אפשר ללכת עם הראש קרות? נו באמת, זה כאילו לא ככה עובדת האנושות, לא ככה עובד שום דבר. המונליזה מסתכלת לאן שאתה הולך כי ככה אנשים הרגישו, כי עם הידע הזה והמטען הזה הם באו אליה. כי היא נושאת איתה לא רק את המשיכות מכחול של פיגמנט מרוח על בד, היא נושאת איתה את המטען התרבותי של 500 שנה של אמונה באדם, בקיומו של סובייקט. מה זה? אתה, זה... תראה, גם צריך להגיד עוד דבר אחד קטן. יש גם טריקים שבאמת עובדים, יש גם אמנות עם טריקים. הטאג' מהל באמת נראה כאילו לא הולך ונאסף לנקודת מגוז. השגרירים של הולביין, אם אתה מכיר את הציור הזה, שמהצד מתגלה גולגולת, במבט מהצד. בניסוי הזוג ארנולפיני, האופן שבו הצייר משתקף במראה. יש ציורים שיש להם טריקים.
ויש טריק בז'קונדה?
אני חושב שיש מעין טריק, אין טריק כמו בטאג' מהל, יש מעין טריק, זה הטריק שיש בהמון דיוקנאות, המון המון דיוקנאות שהם טובים, שהדמות יש לה מבט שיש בו משהו מן האנושי, ומבט של בן אדם מרגיש עליך, כאילו הוא עוקב אחריך, גם אם מדדו עם סרגל וגילו ש...
כן, כי הם באמת מדדו עם סרגל, אותם גרמנים שבאו. אבל אתה לא באמת אומר לי עכשיו בשיחה שהמבט של המונה ליסה הוא סימני הסטיגמטה, שרבים יכולים להישבע שהם הרגישו עליהם, או שראו אחרים שהרגישו עליהם.
אני כן אומר שזה מנגנון נפשי דומה. זה מנגנון נפשי דומה, אתה בא להיך... אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים דיברנו פה בתוכנית על סינדרום סטנדל.
כן.
אנשים נוסעים לפירנצה ומתמוטטים והולכים לבית חולים, כי הם לא יכולים להכיל את היופי של יצירות האומנות. אבל אתה מבין שאנשים האלה באו מראשי מטען שהם עומדים לראות את ליאונרדו, מייקלאנג'לו ורפאל, הם ידעו שהם עומדים להיות ברמה יפה מאוד. זאת אומרת, הייתה הכנה ל-USB בנפש שלהם, שיבוא יום אחד המטען הזה, בן אדם שמעולם לא שמע את השמות האלה ושאין לו שום אינקלינציה. זאת אומרת, כמו כל חוויה בחיים שלנו, כמו המפגש שלנו עם הזולת, מה אתה חושב שהזולת לא מדמיין אותך? מה אתה חושב שאתה וחבריך ובן זוגך ומשפחתך לא ממלאים את החיים האישיים שלכם בדמיונות? שאתה מדמיין שהוא ראה, שהוא מדמיין שאמרת, שהיא מדמיינת שחשבת? כולנו מדמיינים כל הזמן. הדמיון, לחשוב שאתה תבוא ותמדוד, שאפשר לחתוך בסכין ולהפריד את הציור מהמטען שאנשים באים אליו איתו. זה פשוט הזיה, רק גרמנים יכולים לחשוב מחשבות.
ולעשות ממך רשק הזה. בכל זאת, בוא נשאל ברשותך, יונתן, השיחה הזו ושיחות שברגע מדויק זה של הזמן מקיימים בכל מקום אחר בעולם, למה? למה? למה היא שובה אותנו כל כך?
אני אגיד לך משהו. הרבה פעמים, כשהייתי נער צעיר והתחלתי לצאת עם בחורות, אחי הגדול נתן לי טיפ. הוא אמר לי, כשאתה בדייט הראשון או השני, אל תנדב המון המון אינפורמציה על עצמך. והיא שואלת מה אתה עושה, אל תגיד רואה חשבון, אולי היא לא אוהבת רואה חשבון. תגיד כל מיני דברים, אז היא כבר תאמין שאתה לא יודע צייד פרישים. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את המונליזה כי היא מסתורית, כי אנחנו לא יודעים עליה הרבה. יצירות אמנות שפתוחות בפנינו כספר הפתוח ויודעים עליהם הכל ופירושו עד עייפה, אז הפירוש החליף את היצירה ואין קסם והלכנו הביתה. המונליזה חידתית ויחידתית, גם בגלל שהיא יחידתית, אבל גם בגלל שהיא נושאת איתה מטען של 400 שנה של חידה, שמילאו עליה ספרים והזיות ודמיונות ודמיונס, ולך תדע איזה שטויות וחלק מזה לא נכון. בני לבנך, זה ציור קטן ומכוער, של ליאונרדו הוא בהחלט לא הצייר הכי גדול של תקופתו, הוא לא יותר עדין מרפאל, הוא לא יותר עמוק מאנדרה דל סרטו, הוא צייר בסדר, אני אין לו, לא עכשיו ינפץ פה את מיתוס ליאונרדו, הוא לא צייר הרבה, אבל הציור הזה נושא איתו מטען, וככה התרבות עובדת, ככה הכל עובד, ככה עובד העולם.
וכשאנחנו מבזבזים 8 דקות, או כשאנחנו מנהלים 8 דקות, לכן שיניתי, כשאנחנו מנהלים 8 דקות שיחה שוב על הז'קונדה, אנחנו לא עושים בעצם עוול לאלפי יצירות אחרות, שאנחנו לא מדברים עליהן ב8 דקות האלה?
קצת. המיתוס, יש 2-3 מיתוסים בתולדות האמנות שכבר התחילו להזיק. מיתוס מונליזה הוא אחד מהם, מיתוס ון גוך כמובן כבר נעשה בלתי נסבל, כבר אי אפשר לסבול את המלל השקרי, ההזוי והמזיק סביב ון גוך. ויש עוד כמה 2-3, עכשיו כל סטודנט שנה א' בבצלאל חושב שהוא ון גוך, הוא יצא מהלב, מהנפש, והוא יחתוך את האוזן או משהו. זאת אומרת, זה כבר הפך להיות מזיק, זה כבר תקלה, זה כבר תקלה. אז אולי צריך להקדיש יותר זמן לאנשים מסוג של אנדריה דל סארטו או בוטיצ'לי, או אנשים שנמצאים בצל של ההילה של ליאונרדו.
טוב, וזה עדיין יצירה מרשימה עד מאוד, יונתן.
כן, היא עובדת, וככה אומנות עובדת. היא עובדת עם מה שמצויר על הבד ועם המטען שאתה בא, ככה זה עובד.
בלש האומנות האהוב עליי, יונתן הירשפל, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
ביי, גואל יקר.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.